ובקריאה פראית ניסתה לשרוט בפרצופי. אין חוש ההתמצאות שלי מפותח ביותר, והיה עליי לשאול שוב ושוב לדרכי. קשה לומר שזה הקל עליי דווקא. כמעט הגעתי למחוז חפצי, כשהופיע פתאום ילד קטן שהתחיל ללכת לצידי. ליבי נפל בקרבי. שוב, כמו אתמול. לא אוכל להיפטר ממנו לעולם, חשבתי. אך בדרך אינסטינקטיבית חשתי שילד ערבי זה שונה בדרך כלשהי מאלה שסיימו זה עתה ללגלג עליי. לבושו היה דל אבל נקי, ופניו הרציניים הקטנים המוארים בעיניים שחורות ויפות היו מעוררות אמון. כמורה דרך שקט הוא הוליך אותי הישר אל הכותל, שהיה ריק לחלוטין מאדם בשעה מוקדמת זו. מאופקת בגלל נוכחותו של הילד, יכולתי רק לעמוד שם, כשהוא הבחין בהיסוסי. ניגש איש קטן זה אל הכותל, השעין את מצחו וכפות ידיו הקטנות אל האבנים הענקיות, והתחיל להתנענע כדרך היהודים המתפללים, וכמעט ללא מילים, סימן לי לעשות כמוהו. מי היה ילד זה שבא להורות לי את הדרך? הוא בוודאי לא היה יותר מבן 8. והרי זה 12 שנה לא היו יהודים בעיר העתיקה. כשדמעות נקבות בעיניי, נעניתי להזמנתו של מלאך זה. בלא לשים לב לכך שאנשים עלולים לבוא ולראות אותי. התפללתי ובכיתי ליד הכותל המערבי בבוקר זה של יום כיפור קטן, ערב ראש חודש ניסן, כדרך שעשו דורות של יהודים מאז חורבן בית השם. קבוצת תיירים עם מורי הדרך שלהם הפסיקו את תפילתי לכמה דקות. סרתי מן הכותל, הילד כל הזמן לידי, וחיכיתי עד שילכו משם. זו הייתה קבוצת תיירים דוברי אנגלית, ומורה הדרך סיפר להם את תולדות הכותל. למרבה האירוניה, הוא סיים את דבריו בהערה, שזה 12 שנים, אין היהודים באים להתפלל כאן. איש לא שם לב אליי. הילד הקטן שהיה איתי, הבריח כמה זעתותים שבאו לבקש ממתקים או כסף. אחרי שהקבוצה הלכה משם, חזרתי לתפילותיי, כשאני מנשקת את האבנים הקדושות שהיו בהישג ידי. בינתיים טיפס הילד הקטן לגובה שורת האבנים השנייה, ודחק עצמו בין שני גושי אבנים בנדבך השלישי. כפי שהבנתי אחר כך, הוא ניסה לשבור חתיכות קטנות מן האבן הקשה ההיא. בראותו שאני מוכנה ללכת, הוא ירד והתקרב אליי. משך מעט בשרבולי. לסמן לי שיש לו דבר מה בידו. הושטתי לו את ידי. ללא מילים, הוא שמט לתוכה חמש אבנים קטנות, פרי עמלו. הילד ליווה אותי עוד כברת דרך. כשראיתי שהוא עומד לעזוב אותי שם, שמתי לתוך ידו מטבעות אחדות. לתימהוני הוא סרב לקבלן עד שהפצרתי בו. ילד קטן זה, שסרב לכתחילה לקבל כספה של תיירת שהוא הדריך לכותל המערבי, הוא חידה בשבילי עד עצם היום הזה. באותו בוקר חזרתי למלוני, מאושרת. אכלתי ארוחת הצהריים בחדרי. זמן קצר לאחר מכן חזרתי ויצאתי, כדי לארגן את הנסיעה שתכננתי ליום הבא לקבר רחל בבית לחם ולקברי האבות בחברון. אמרו לי שיש שירות אוטובוסים סדיר בין ירושלים וחברון, אבל שירות זה לא שימש תיירים רבים, ורוב הנוסעים בו היו תושבי חברון המהלכים בין ירושלים וחברון. בעיר העתיקה הייתה כמעט נטושה בשעת צהריים חמה זו. פגשתי פקיד אום, נתין יוון, שכבר גר בה מזה כמה שנים. סיפרתי לו על תוכניותיי ליום הבא. אינני מייעץ לך לנסוע שם מחר, אמר לי. בארבעה ימים אלה חוגגים המוסלמים את חגם, והמסגד שעל הקברים יהיה מן הסתם סגור לתיירים. כששאלנו בעניין, הבטיחו לנו כי הביקור יהיה אפשרי. אינך יכולה לנסוע לבדך לחברון. זה לא יהיה נבון. הוא הציע להביא אותי לאחת משכנותיו, אמו של ילד בן 12. אני חושב שהיא תרשה לו ללוות אותך, כדי שיסתכר מעט כסף. אחר ניסיוני באותו בוקר ליד הכותל, חשבתי את הרעיון למצוין. אך למרות כל דיבוריו ותמרוניו הדיפלומטיים, לא הסכימה האם. לא ניתן לשכנע אותה בשום מחיר. היא פליטה פלסטינאית, הסביר לי הפקיד. היא סבלה הרבה, ונשאר לה רק הבן האחד. לפני שנפרדנו, הוא נתן לי את מספר הטלפון שלו. הוא ביקש שאפגוש את ארוסתו, שהיה גאה בה מאוד. בחיפושיי הגעתי עד שער של הר הבית ליד הכותל המערבי. ליהודים אסור לדרוך על אדמה קדושה זו, בגלל טומאתנו מאז חורבן הבית. הקפדתי שלא לעבור בשער, למרות הצקותיהם של מוכרי הכרטיסים שהזמינו אותי לבקר במסגד שעל מקום המקדש. פגשתי מורה דרך והסברתי לו את בעייתי. מחר בבוקר אסיע כמה תיירים לחברון, הוא סיפר לי. יהיה מקום במכונית גם בשבילך. ניפגש ליד שער הורדוס בשעה 8 בדיוק. חביב לעולם ומוכן לשרת. שאל אותי מנהל המלון באותו ערב אם ביליתי את היום יפה. אמרתי לו שנהניתי מאוד וכי יש בדעתי לבקר בחברון למחרת. האם תמיד את מכסה את ראשך גם בתוך הבית? הוא שאל פתאום. התחלחלתי לשאלתו הבלתי צפויה. מובן שאיש לא ראה את שערי, אבל באותו בוקר הייתי באמצע התפילה, כאשר אחד המלצרים דפק בדלת. מחוסר מחשבה הנחתי את דפי הסידור שהיו איתי על השולחן ליד מיטתי. האיש הניח את המגש עם ארוחת הבוקר על כיסא ליד המיטה. מעולם לא נגעתי במזון שהביאו לי, אבל תמיד דאגתי כי ייעלם בדרך כלשהי, שכן לא היה לי תירוץ לסרב לקבל את הארוחה הזאת, הכלולה במחיר החדר. אני מצוננת, עניתי בקול מעורר חמלה. הייתה זו חצי אמת. לפי שבאמת הייתי מצוננת, החלפנו עוד כמה מילים וחזרתי לחדרי ביום שלישי בבוקר. באותו ראש חודש ניסן, הייתי בשער הורדוס, רבע שעה לפני הזמן. השעה 8 עברה. 8:15. ואין רכב, ואין מדריך. מורי הדרך, השונים, לא חדלו מלהטריד אותי. האם אני יכול לעזור לך במשהו? לא תודה, אני מחכה למכונית. השעה הייתה 8:30, כבר עמדתי ללכת משם, כשניגש אליי ערבי, בלבוש אירופי, דומה לאלה שהטרידו אותי ב-45 הדקות האחרונות. גם הוא הציע לי את עזרתו. איני יודעת מה הניע אותי באותו בוקר, באותו רגע, לספר לו על מצבי. בין הגורמים לכך, היו בוודאי הזמן היקר העובר, והידיעה כי המסגד בחברון ייסגר, בשעה 11, ושמה היה זה מבטו החביב והאוהד של האיש. אני מחכה למכונית תיירים שהייתה צריכה לצאת לחברון בשעה 8. אני מחכה כבר 3/4 שעה ואני יודעת מה לעשות. בוודאי חל שינוי בתוכנית, ואותו מורה דרך אינו נוסע היום לחברון, אבל אם את רוצה להגיע לשם בזמן, עלייך לצאת מיד לדרך. אין לי כל אפשרות להגיע שם. יש שירות מוניות. בואי איתי ואשיג לך מקום. הלכתי אחריו לשער שכם, לתחנת המוניות. נותר מקום אחד במונית שעמדה לצאת לחברון בעוד 10 דקות. האיש הזמין מקום בשבילי, מהר לדוכן פירות והביא כמה בננות ונתן לי אותן. קחי את אלה, אולי תהיי רעבה בדרך. הרגשתי שאוכל לבקש אותו עוד טובה. הייתי רוצה לטלפן לקונסול שלי לפני הנסיעה. האם זה אפשרי? כן, אם תמהרי. אקח אותך לחנות, שם מכירים אותי, תוכלי לטלפן משם. אחרי שביקש מהנהג שלא למסור את מקומי לאדם אחר, הוא הוליך אותי לחנות סמוכה. בגלל החג המוסלמי של סיום הרמדאן, נוצר קושי להשיג אשרת יציאה מירדן. נדרשו יומיים כדי להשיג את האשרה, והיה זה כבר יום שלישי. רציתי להימנע בכל מחיר מלבלות את השבת במלון. וכי כיצד יכולתי להדליק שם נרות שבת? הרי כל רגע עלול מי מעובדי המלון לדפוק בדלתי. אחד הפקידים התורנים בקונסוליה במשך החג ענה לי שאין השלטונות הירדנים נוקטים כל צעדים במשך 4 ימי החג, אבל הוא יעץ לי להביא לקונסוליה עוד לפני צהרי היום את דרכוני. כשחזרנו למונית גילינו כי למרות הבטחתו, מסר הנהג את מקומי לאחר. אם תחכי למונית הבאה, אמר מלווי, תאחרי את שעת הביקור במסגד. בואי איתי. הוא עצר מונית ומסר לנהג כתובת בערבית. לאן נוסעים? אני חושב על מכונית, אסדר לך את הנסיעה לחברון. חשבתי שהוא הולך להשיג לי מורה דרך פרטי, והשלמתי עם העובדה שאצטרך לשלם יותר ממה שחשבתי. לא הרגשתי בנוח. איך התפלל ליד קברי האבות, כשמורה הדרך עוקב אחר כל תנועותיי? ניסיוני מביקורי הראשון ליד הכותל לא עודד אותי במיוחד. המונית עצרה ליד מוסך. מורה הדרך נסע ונתן בערבית עם מי שהיה כנראה בעל המוסך. הוא ניהל שיחה טלפונית, אחרי זה הושיב אותי במכונית ומיד תפס מקומו מאחורי ההגה. לאן נוסעים? שאלתי בהפתעה. אקח אותך לחברון. אבל מדוע? בוודאי יש לך עניינים לסדר. מדוע תעזוב את הכל כדי לעזור לאדם זר שבקושי אתה מכיר חצי שעה? לא הייתי רוצה ל... האיש ניחש כנראה את חששותיי והפסיק אותי בחיוך. אל תדאגי, גברת. אביא אותך לחברון בביטחון. אני רוצה לעזור לך, מפני שאני חש שאלוהים שלח אותי לעזור לך. זה הכל. ליבי דילג למשמע הדברים האלה. כמו אתמול, השמיים מסייעים לי. כל חששותיי נמוגו. כ-40 קילומטר מפרידים בין ירושלים לחברון. הכביש שביניהן הוא הררי, לעתים תלול מאוד. הנסיעה נראתה לי קצרה מאוד מפני שלא חדלנו לשוחח עד תום הנסיעה. דיברנו על דת ועל פילוסופיה, והוא שאל אותי שאלות אישיות רבות, שניסיתי לענות עליהן מבלי לחשוף את יהדותי. זה זמן רב שאני רוצה להתפלל ליד קברי אבות, שישתדלו בשמיים למעני ולמען היקרים לי, הסברתי. הוא היה בן אדם מאמין, אינטליגנטי ורגיש, מכניס אורחים כיאה לערבים, בני אברהם. הוא אמר לי כמה הוא מאושר לעזור לי, להגשים את בקשתי. זה כבוד בשבילי. חשתי שלא יהיה לי קל להתפלל בחברון מבלי לעורר סקרנות וכעס. ניסיתי לחקור אותו בדרך כזאת שתכין את הגנתי במקרה של אירוע כלשהו. זה יומיים שאני מטיילת בירושלים וראיתי אנשים ונשים רבים. מדוע לעתים כה קרובות אני רואה שנאה ניצתת בעיניהם כשהם רואים אותי? מה יש בי שאין האנשים אוהבים פה? האיש חייך. את רוצה שאענה לך בגילוי לב? לא תכעסי? מובן שלא. מראך מעורר שנאה בלב אלה שאיבדו הכל לפני 12 שנה. את נראית יהודייה ב100%. אותה תשובה ראיתי בפנים רבות במשך יומיים אלה. צעיר שכמעט התחכך בי בעוברו לידי אמש. הפליט את המילים שלום לך. לא נרתעתי והמשכתי בדרכי כמי שאינו מבין. כי התכוננתי למקרה מעין זה. אף על פי כן, לא ציפיתי לתשובה גלויה כזו מפי המדריך שלי. רציתי לשאול אותו, מה אם כן הניע אותו לעזור לי? אך היה זה נבון יותר לנטוש נושא בעייתי מעין זה. מה יש בידי לעשות? שאלתי. לבסוף הגענו לקבר אברהם. איני יכולה לזכור את מראהו החיצוני. כה נרגשת הייתי. כל שאני זוכרת הוא קיר גבוה ומשונן, שלידו הכנה מורה הדרך את המכונית. מצאתי את עצמי לפני גרם מדרגות עצום, ומשמאלו קיר אבנים גדולות. הוא התחיל לתת הסבר על אבנים אלה, כך נדמה לי, אך דעתי הייתה רחוקה רחוקה משם. מה הרקם של כל הפרטים החומריים האלה? ליבי הלם בחוזקה. קרובה הייתי למקום שבו נחו אבות העם והאימהות שלו, ובו ינוחו עד בו המשיח. עוד רגעים מספר אוכל התחנן לשם בזכותם. מדרגות אלה מוליכות למסגד אברהם, הבנוי מעל הקברים, הסביר מורה הדרך שלי. היהודים הורשו לעלות רק בשבע המדרגות הראשונות, ושם הם התפללו. כמו בהלם, חשתי באותו רגע את אכזבתם של אחיי ואחיותיי, שלא יכלו בעבר להתקרב למקום קבורת אבותיהם. גברה עליי השמחה, שעלה בידי לעשות כן לעיניהם של הערבים, שהייתה זו שמחה מהולה בהתקוממות, בחושבי על נקמה מוזרה זו. אט אט עלינו במדרגות, עיניי נמלאו דמעות, וגרוני נחנק. התפללתי על אותן מדרגות, כפי שעשו בנות ישראל כה רבות, עד לחלוקתה של ארץ ישראל. ראיתי אותן בדמיוני, ראיתי אותן. אחת ליד חברתה, אותן נשים חרדות לדת, בסמלותיהן הארוכות, עטופות בצעיפים הארוכים, מקריבות לשם דמעותיהן ותפילותיהן, ולצידן בנותיהן הצנועות, צמותיהן הארוכות, אף הן מתפללות לקץ הגלות, לקץ צרותיו של עם ישראל. הן התפללו, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה, הן לא התמרדו בליבן כמוני. הגישה היהודית הטהורה היא גישה של כניעה גמורה לגזרת השם, לסבול את עול הגלות מידי אומות העולם. הגישה היהודית הטהורה היא גישה של כניעה גמורה לגזרת השם, לסבול את עול הגלות מידי אומות העולם. הוא שלח אותנו לגלות בגלל חטאינו זה לזה, ובגידתנו בשם. רעות הגויים כלפינו הן עונש לנו. כך הרהרתי ונרגעתי עד שהגענו לראש המדרגות. לפני כניסתנו למסגד היה עלינו להחליף את נעלינו בסנדלים. חייל עקב אחר צעדנו, נראה מתבונן בנו כל הזמן. חצר קטנה הפרידה בינינו לבין אולם עצום. בחדר גדול ומרווח זה היו המצבות המפוארות שהוקמו על קבריהם של אברהם ושרה, יצחק ורבקה. בחדר קטן יותר, קבריהם של יעקב ולאה. נטלתי ידיי בשוקת קטנה. מורה הדרך שלי הראה לי את הקברות השונים, שהכתובות עליהם היו כולן בערבית. אחר כך הוא נסוג לאחור, כדי שלא להפריע לי בתפילתי. ניגשתי לשער הברזל המחושל, של קבר אברהם. קהל צפוף של מוסלמים התפלל לפניו. נפתח לפניי מעין שביל עד שיכולתי לגשת לשער. זה הפתיע אותי, אך גם הפחיד אותי מעט. אבל רציתי להתפלל, ולכן לא שאלתי שאלות. החזקתי בדלת ביד אחת, ובידי השנייה כיסיתי על עיניי העצומות, כדי שאוכל לשכוח את ההמון שמסביבי, והתחלתי להתפלל. איני יודעת כמה זמן נשארתי לפני קבר אברהם אבינו, אך לעולם לא אשכח. כיצד השתלט עליי פתאום פחד משתק. לא שמעתי כלום, ועמדתי בעיניים עצומות, ופתאום הרגשתי שדמי קופה באורכיי והתפילה על שפתיי. ראשי נתרוקן פתאום, ודעתי כאילו פרחה ממני. לפני נסיעתי, ביקשו אותי ידידיי להתפלל בעבורם, אך הרשימה השמית הארוכה שלמדתי בעל פה כאילו נמחקה מזיכרוני. נדמתי לרגע קט, אך התגברתי והמשכתי להתפלל, לבקש ברכות השם. בזכות אברהם שגבר על מידותיו והיה מוכן להקריב את בנו מתוך ציות לשם. התפללתי שהשם ייתן לי אותו כוח הכופה את האדם לעשות רצון בוראו למרות תאוותיו, שאיפותיו ומגבלותיו. אחר כך התפללתי ליד קבר שרה. כשעזבתי מצבה זו, רמז לי מורה הדרך שלי: האם את יודעת מה קרה כשהתפללת ליד קבר אברהים? המתפללים שם והשומרים באו אליי ושאלו מי האישה הזאת. אין היא מוסלמית. עניתי, לא, אבל היא בסדר, היא דתית מאוד. מורה דרך זה, שהכיר אותי רק שעתיים, המליץ עליי לפני ההמון אשר הרגיש כי יהודיה מתפללת לעיניהם, ליד קבר אביהם המשותף. הוא הגן עליי. הוא אף סיפר לי שאחד השומרים ציין, אחרי שההמון נרגע: זו הפעם הראשונה שאנו רואים זר מתפלל במקום זה. זה היה מובן מאליו, כי היהודים לא הורשו להיכנס למסגד זה מאז שנבנה. התיירים הנוצרים שביקרו במקום רק הלכו בין המצבות מתפעלים מן המבנה ומפאר שטיחי הקיר. המשכתי להתפלל ליד קברי יצחק ורבקה. לא הערכתי להתפלל שם, כי חשתי את עצבנותו של המדריך. הוא רצה להגיע מהר לאולם האחר, שבו לא התבלט כל כך. במקום לעבור שוב בחצר, הוא הוליך אותי דרך אולם גדול שבו היו קבריהם של אדם וחווה. הפעם נתלוותה אלינו אישה שצעדה לידי בשקט. היא הייתה לבושה לפי המסורת המוסלמית, פניה מכוסות בצעיף שחור. היא עקבה אחריי מן האולם הגדול, שם התפללתי ליד קברי יצחק ורבקה, ליד קברי אדם וחווה. כשרק מורה הדרך איתי, התבוננתי היטב באישה זו. מה שהרשים אותי היו יופיה וטוב ליבה, שנשקפו מעיניה השחורות, שרק הן היו גלויות מכל פניה. אחרי שערה עם ההמון, נטעה בי נוכחותה ביטחון, כמו אותו ילד קטן שהוליך אותי ביום שלפני כן לכותל המערבי, ליד קברם של אבי האנושות ואימה. הרהרתי במאמר הזוהר על קבורת שרה במערת המכפלה. כשראו אדם וחווה את אברהם, הם התביישו ולא רצו ששרה תשכב לידם. הם הביאו בחטאם את המוות לעולם, ואילו אברהם ושרה עבדו את השם כל ימיהם ועשו רק טוב. רק כשהבטיח אברהם להתפלל לשם לכפר על אבונם, הם נתנו לו לקבור את שרה. כשמורה הדרך עומד לצידי האחד, והאישה שמבטה לא שר ממני לצידי האחר, התפללתי למען יזכרו כל היהודים את שליחותם הרוחנית בעולם, וישובו, וימצאו את הדרך שהורו להם אברהם, יצחק ויעקב. וכי יהודים, ערבים ונוצרים, כולם בני אדם, ואברהם, סוף סוף, מאוחדים ושלמים אלה עם אלה, יחדיו, ימצאו דרכם לגן העדן האבוד. משם נכנסתי לחדר הקטן, והאישה הרעולה עודנה בעקבותינו. מורה הדרך המתין לי בחצר. באותו חדר, על הרצפה, ישב זקן, רגליו שלובות, וקרא בקוראן. אחרי שהתפללתי ליד קבר יעקב, הלכתי אל שער הקבר של לאה, ועדיין האישה לצידי. היא התקרבה אליי ולחשה שלוש מילים. יעקוב, כשהיא מצביעה למצבה שאחורינו, לאה כלפי הקבר שלפנינו. ועוד מילה שלא יכולתי להבינה בבירור, אבל חושבתני שהיא אמרה אשתו. ואחר כך, בהרכינה את ראשה, ביציבה של תפילה, רמזה לי להתפלל אף אני. מאחר שסיימתי את תפילותיי, נסעתי את עיניי אל האישה הזאת, שעדיין הייתה מסתכלת בי. רציתי לדבר אליה, אבל לא ידעתי להביע את עצמי. רציתי עד מאוד לזכות בברכתה של אישה מוזרה זו, אבל כיצד? מורה הדרך שלי לא הותיר לי פנאי לכך. הוא התקרב אליי ואמר שהגיע הזמן ללכת. בחצר המסגד הוא פנה אליי כשדמעות בעיניו ואמר, גבירתי, תפילתי, שהאלוהים ייתן לך כל שביקשת בתפילותייך. זו הייתה הברכה שקיוויתי לה מן האישה הרעולה ההיא. אמן, עניתי באותה התלהבות שבה הוא ניסח את ברכתו. בדרכנו חזרה לירושלים, עצרנו ליד קבר רחל. השומר הראה לנו את חדר המצבה. אל מרגלות המצבה נשען היה לוח, שעליו רשום שמו של חייל ירדני, כך הסביר לנו השומר, אשר נהרג לפני זמן מה מכדור ישראלי בתקרית גבול. הלוח יוצב שם ימים מספר כדי להוריד ברכה על נשמתו, עד שהוא שם על קברו. מורה הדרך ביקש שיניחוני לבדי להתפלל, ושניהם יצאו.